טוב, מאיפה מתחילה התפילה? לא התכוונתי אלא מה שורש עניין התפילה. אנחנו רגילים להתייחס לתפילה, אנחנו מתחילים מזה שאנחנו בתור בני אדם רוצים לבקש, רוצים להביע תודה, רוצים לשבח, אבל כל זה מתחיל מאיתנו. והאמת היא שהתפילה מתחילה מהקדוש ברוך הוא אלינו, כמו כל דבר. אנחנו קולטים, אנחנו מגיבים, אנחנו מממשים, אבל התפילה לא מתחילה מאיתנו. יותר מזה, התפילה קדמה לעולם. אחד משבעה דברים שקדמו לעולם. בואו נראה, מקור אחד. אומרת הגמרא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. ואלו הם תורה ותשובה וגן עדן וגיהנום וכיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. מה הכוונה שמשהו נברא קודם שנברא העולם? המושגים קודם ואחר כך גם נבראו כשנברא העולם. אז לפני בריאת העולם לא היה קודם, כי לא היה זמן. מה, אי אפשר להגיד על משהו שהוא נברא לפני שנברא העולם, כי לפני בריאת העולם לא היה מושג לפני. אז מה הכוונה שאומרים שמשהו קדם לעולם? אז הכוונה היא לא במובן הכרונולוגי, כי לא הייתה כרונולוגיה, אלא במובן של מהות, של תשתית. זאת אומרת, יש כזאת צורת הסברה, שאומרים, הסברת אמונה, שאומרים שאחרי שמבינים שיש בורא לעולם, אז ברור גם שיש תורה. למה? למה זה נגזר מזה? למה אם מבינים שיש בורא, אז ברור גם שיש תורה? כי עולם הזה מבלבל, ונורא קל לטעות, ולעשות שטויות, או לחשוב שאנחנו עושים דברים טובים ובעצם לא טובים. אז ברור שהבורא לא יעזוב את הבריאות להתבלבל, אז הוא נתן לנו תורה שתדריך אותנו איך נכון לחיות בעולם. לפי זה יש עולם, והתורה מדריכה את העולם, סוג של GPS רוחני. ואוהבים להביא משל בהסברה הזאת. נגיד שקונים מכשיר שהוא משוכלל ומורכב, ואם מפעילים אותו נכון הוא מביא תועלת, ואם מפעילים אותו לא נכון הוא עלול לגרום נזק, כמו מכונת כביסה, למשל, שאוהבים להביא. אנחנו משתמשים בה נכון, אז היא מנקה את הבגדים, ואם משתמשים בה לא נכון, היא עלולה להרוס את הבגדים. אז כשקונים את המכונת כביסה, מה מגיע יחד עם המכונה? חוברת של הוראות הפעלה. נכון? ואז אומרים שהתורה היא חוברת הוראות ההפעלה של העולם. אבל המשל הזה, עם כל הכבוד, הוא לא כבוד גדול לתורה, להפך הוא ביזיון לתורה. למה? כי מה יותר יקר, החוברת או המכונה? המכונה. מה משרת את מה? החוברת משרתת את המכונה או המכונה משרתת את החוברת? החוברת משרתת את המכונה. אז זה לא משל נכון ביחס בין התורה לעולם. התורה לא נועדה לשרת את העולם. זה הכוונה של חז"ל כשאומרים תורה קדמה לעולם. אל תנסו למצוא הסבר לתורה לפי העולם. זה לא שבגלל שיש עולם, עכשיו צריך תורה שתדריך אותו. אלא כמו שהגמרא, כמו שחז"ל אומרים, הסתכל באורייתא וברא עלמא. זאת אומרת, לא כתוב הסתכל באלמא וברא אורייתא. השם לא הסתכל על העולם וראה מה הוא צריך, ואז הוא ברא תורה שתתאים לעולם. להפך, לא בגלל שיש עולם יש תורה, אלא בזכות שקיימת התורה, שהיא נבראה קודם, כלומר, לא ממש לכרונולוגיה, אלא ממש לתשתית, כלומר, כיוון שקיים המכלול הזה של החוכמה האלוקית, והטוב האלוקי, והצדק האלוקי, שנקרא תורה, עכשיו נברא העולם, מתוך זה, על גבי זה, נברא העולם, כדי שיהיה לתורה איפה להתממש. אז לא העולם, לא התורה מכוח העולם, אלא העולם הוא מכוח התורה. זאת אומרת, עכשיו זה הופך ראש, ההבנה הזאת. לא בגלל שיש ירקות, יש דיני תרומות ומעשרות. אלא בגלל שיש דיני תרומות ומעשרות, השם ברא ירקות, ושיהיה אפשר לקיים אותם. לא בגלל שיש כסף, יש איסור ריבית. בגלל שיש איסור ריבית, השם יצר את האדם שישתמש בכסף. לא בגלל שיש איש ואישה, יש דיני כתובות ויבמות וגיטין וקידושין. אלא בגלל שיש דיני קידושין, השם ברא איש ואישה. הפוך, קודם יש תורה, כלומר, קודם יש את החוכמה האלוקית, ואז נברא העולם, שהוא הזרוע המבצעת שלה. אז התורה קדמה לעולם, ומה הדבר השני? תשובה. גם תשובה קדמה לעולם. סליחה. זה גם קצת מפתיע. כי מה אנחנו רגילים? קודם כל, זה שיש תשובה, זה חסד. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם. שכל מי ברוך. זה שיש תשובה, זה חסד גדול. זה לא מובן מאליו. בטבע אין תשובה. בטבע, אם אדם שם יד באש וקיבל קביעה, זה לא יעזור שהוא יגיד, אני מתחרט שעשיתי את זה, אני עוזב את זה, ואני מקבל על עצמי לא להכניס את הצלקת, הוא כבר קיבל. אבל זה שאפשר באמת להתנקות ולהתחדש, כאילו כלום, ולהפך, להתקרב להשם עוד יותר כתוצאה מהתהליך הזה, אין דברים כאלה בטבע. התשובה היא חסד אלוקי. אבל מה אנחנו רגילים לחשוב? שקודם כל יש עולם, והעולם מסובך, והאדם חלש, והיצר חזק, ואז האדם נופל. ואז השם ברא ברחמיו את התשובה שתעזור לתקן. אז תשווה, שלב א' זה העולם, שלב ב' זה הנפילה, הנפילות שיש בעולם, שלב ג' זה התשובה. נכון, ככה נראה הגיוני. אבל מה אומרת הגמרא? להפך, תשובה קדמה לעולם. עוד לפני שנברא העולם, נבראה היכולת להתחדש. בואו נקרא בפנים. מקור 2. אומר רב צבי יהודה קוק זצ"ל, התורה והתשובה, שתיהן קדמו לעולם ולבריאתו. מה זאת אומרת? מה הכוונה קדמו? מונחות הן ביסוד מציאותו. אמרנו, מה זה קדם לעולם? שזה התשתית של העולם. בלי זה אין עולם. כמו שבלי יסוד אין בניין. אז זה שיש עולם, זה כי יש תורה, תשובה, גן עדן וכו'. אז מונחות הן ביסוד מציאותו, ונותנות לו את ערך הווייתו, כלומר את המשמעות, וזכות קיומו וגידולו. זה שעולם מתקיים זה בזכות התורה, נכון? יום השישי, השישי בסיוון, שימלא וכל חוזר לתוהו ובוהו, וגם הגידול. כלומר, זה שהעולם הוא לא סטטי, אלא הולך ומתפתח, זה גם דבר שאין בטבע. בטבע דברים מתקלים. כל דבר חומרי הולך ומתבלה, עד שהוא ייגמר יום אחד. כל דבר חומרי עוד 200 שנה, נגיד, 150, כנראה ששום דבר חומרי שיש פה בחדר לא יתקיים. לא השולחנות, ולא הקלסרים, וגם לא הגוף שלנו. ועוד 1,000 שנה, כנראה שגם הקירות האלה לא יהיו. אולי פחות. כי כל דבר חומרי הולך ומתפורר. למה העולם לא הולך ומתפורר? למה העולם, להפך, הולך ומתחדש, הולך ומתעלה? זה לא מובן מאליו. בטבע זה לא ככה. כי יש תשובה. אומר רב צבי, התורה בעצם קביעת ההוויה, זה שיש לדברים תוכן, ערך, ממילא יש להם קיימות. התשובה בתכונת התחדשות כוחותיה. זאת אומרת, החומר הוא מוגבל, אז הוא רק נשחק והולך. אבל התשובה אומרת שאפשר לחזור תשובה, לשוב, לשורש, לנביאה האלוקית, שמנביאה את העולם, שהיא לא מוגבלת, שהיא אינסופית, אז משם אפשר להתחדש. כשחוזרים שוב לדבוק במקור, מקבלים כוחות חדשים, איכויות חדשות. ולכן, שתיהן כאחת, התורה שנותנת את עצם הקיום, והתשובה שמאפשרת לו להתחדש, עושות את אמיתת טבעיותו של העולם והאדם ישראל בדבר השם אשר עליו. כמו שרב מנסח את זה, מונחות את ביסוד מציאותו, אומר אבל תשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. ונראות את מקור 3. אומר הרב הנזיר, בהקדמה לאורות הקודש, תלמיד של הרב קוק, התעלות העולם. מה זה התעלות העולם? איך? מה מניע את התעלות העולם? למה הוא עולה? שעולה כחוק המכני בצינור מים, לאותו גובה שממנו ירד. למצבו הקודם, העליון, זה נקרא חוק כלים שלובים. אותו גובה שממנו המים ירדו, אליו הם שואפים לשוב. מאיפה העולם בא? מאינסוף. אז העולם שואף לשוב לאינסוף. זה הכוונה תשובה. לא צריך לעשות עבירות כדי להיות שייך לעולם התשובה. מומלץ שלו. אם אדם עשה עבירות, אז התשובה שלו מתחילה מזה של להפסיק לעשות עבירות ולחזור. אבל העולם כולו, ההיסטוריה כולה, היא תהליך אחד גדול של תשובה. של תשובה לאינסוף, של דבקות באינסוף. ואותו דבר התפילה. התפילה גם באה מאותו מקום. שהבריאה כולה באה מהאינסוף. ומתגעגעת. רוצה הביתה, למקור. ואת הגעגוע הזה מבטאים בתפילה. לכן גם התפילה קדמה לעולם. למרות שלא כתוב כאן במקור אחד, אבל זה כן קצת כתוב. כי לפני הסוף, אחד מהדברים שנבראו קודם שנברא העולם, בית המקדש. מה התפקיד של בית המקדש? בביותים אל הר קודשי, בשמחתים, בבית תפילתי. בית המקדש הוא בית התפילה. גם הקרבת הקורבנות, העבודה, אבל גם עבודה שבלב. התפילה וקורבנות זה אותו דבר, בשני דרכי ביטוי שונות. זה בפה וזה בעשייה. אבל בעיקרון בית המקדש הוא בית תפילה. אז המקום הזה, המקום שממנו תהיה עלייה, התעלות, שיבטא את השאיפה להתעלות, לדבקות באינסוף, נברא לפני שנברא העולם. למה? כי אומר הרב בן עזרא בבראשית ועוד, בריאה בראשית ברא. מה זה ברא? לברוא בעברית זה לנתק. כמו לברא עצים, שזה לכתוב עצים. או בעברית בר זה חוץ. כמו חיית בר, צמח בר, שנמצאים בחוץ. אז מה זה בראשית ברא? בראשית הוציא החוצה, בראשית ניתק. כלומר, יש בורא, יש בריאה, וזה לא אותו דבר. אסור לטשטש. הבריאה זה לא הבורא, הבורא זה לא הבריאה. אז השם היה אחד, אין סוף, והוא ברא, בריאה. כאילו הוציא החוצה ישות שעומדת כאילו בפני עצמה. אבל מה המטרה בזה? לא שתישאר נפרדות, חלילה. השם ברא את הבריאה מאהבה, כדי שתופיע, כדי שהאהבה הזאת תהיה הדדית. שתעלה בחזרה אהבה מהבריאה אל הבורא. לכן, מי אבינו הראשון? אברהם. למה הוא אבינו הראשון? הרי כולנו בני אדם. אבל לא קוראים לו אדם אבינו. נכון? קוראים לו אדם הראשון. במבול נשארו נוח ושלושת בני נוח. זאת אומרת שכל מי שחי היום הוא בן של נוח. אבל לא קוראים לו נוח אבינו. להפך, מי נקרא בני נוח? הגויים. אז למה נוח לא אבינו? כי מי זה אבא? אבא זה מי שהחיים שלי משקפים את הרצון שלו לתת חיים. אבא זה מי שהגנים שלו צרובים בי. ושכל מה שאני עושה זה מכוחו. אז הראשון שמבחינתנו הוא כזה, הוא אבא, זה אברהם. למה? מה מיוחד באברהם? לא שהוא האמין בהשם, לא שהוא היה צדיק. כי גם נוח, איש צדיק תמים היה. וידלך חנוך את האלוקים. אז היו צדיקים. היו גדולים, היו דמויות מופלאות, עוד לפני אברהם אבינו. מה החידוש של אברהם? קראנו את זה, אמרנו את זה אתמול בהפטרה, בישעיהו. אנחנו נקראים זרע אברהם אוהבי. אברהם הוא לא הראשון שעבד את השם, הוא הראשון שעבד את השם מאהבה. וזה החידוש של עם ישראל. עבודת השם מאהבה. לא כי צריך, לא כי מה הוא יעשה לי אם לא, לא כי אני רוצה להשיג ממנו דברים. שזה לא אהבה, זה ניצול, אלא מאהבה, עצם הקשר, עצם החיבור, הרצון להתאחד. זה השורש של עם ישראל. אז אברהם אבינו הוא גם הראשון שמממש את כוונת הבריאה.
כן. איפה זה מופיע שם?
מה השם?
מלא?
איך קוראים לך?
תאיר.
תאיר.
איפה זה מופיע
שמי
שלפני
אברהם
הוא לא אוהב את
הקדוש ברוך הוא מאב? איפה זה מופיע? ברש"י, בפרשת נוח ובפרשת לך לך. ששם כתוב את האלוהים יתהלך נוח. כלומר, נוח צדיק תמים. מה הכוונה צדיק תמים? מה שהשם אומר הוא עושה. אבל הוא לא יוזם. הוא לא מחפש.
כאילו האהבה זה מגיע מהיוזמה.
כן. כלומר, היוזמה היא ביטוי של האהבה. כשאנחנו אוהבים מישהו, אנחנו לא רק שנשמע בקולו, שנעשה כל מה שהוא אמר, אנחנו מחפשים איך אפשר לשמח אותו, נכון? כמו אברהם אבינו, שכתוב יתהלך לפניי, ככה רש"י אומר על זה, אפשר לקרוא בפנים. צריך לזכור, על איזה פסוק רש"י אומר את זה. בראשית פרק ו' פסוק ט', אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. אומר רש"י, את האלוהים יתהלך נוח, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. בראשית רבה. אז אברהם הוא הראשון שמממש את מטרת הבריאה. השם ברא אותנו מאהבה, הוא אוהב אותנו. לברוא מישהו זה האהבה הכי גדולה שאפשר, שתהיה. והוא רוצה שנאהב אותו בחזרה. עוברות כמעט 2,000 שנה, ואף אחד לא אוהב אותו. אז אברהם אבינו. מה השם? נועה. אבל גיהינום זה לא מה שצריך להפעיל אותו. זה צריך שתהיה כזאת אפשרות. גם יצר רע היה קודם. נחש, היה לפני האדם. למה אדם חטא אם לא היה יצר רע? היה יצר רע, רק שהוא לא היה חלק מהאישיות של האדם, כמו היום, הוא היה מבחוץ. וקראו לו נחש. למה השם ברא את הנחש? כדי שלא נשמע בקולו. ואז גם לא נצטרך לגיהינום. אבל חשוב שנדע שיש נחש בעולם. חשוב אפילו שנדבר איתו, ולא נשמע בקולו. חשוב שנדע שיש גיהינום. וזו בחירה שלנו. מקום, בכלל, מקום רוחני לא תופס מקום, כאילו, זה לא פיזי, נכון? אז גן עדן וגיהינום זה לא מקום אחר. יש מי שאמר את זה ככה, שבעולם הבא עושים דבר אחד, לומדים תורה. יש כאלה שבשבילם זה גן עדן, יש כאלה שבשבילם זה גיהינום. זאת אומרת, עולם הבא נקרא עולם האמת. כלומר, אין פה זאת, אין קשקושים, אי אפשר למרוח, אי אפשר לטייח, נשאר רק מה שאמיתי. אז מי שכל החיים שלו חיפש את האמת, אז שם הוא מוצא אותה. אז הוא שמח. ומי שכל החיים שלו עסק בלברוח מהאמת, עכשיו מתפוצצת לו בפנים, ואין לו לאן לברוח. אז זה גיהינום. זה אותו מקום בדיוק. השאלה איך חווים אותו. כלומר, גן עדן וגיהינום זה סוגים של חוויה. זה לא מקומות, זה לא שעושים סלקציה, אתה לפה, אתה לשם. אלא זה איך אני נמצא, איך אני חי, מה אני מרגיש, כשנמצא במקום של קרבת אלוקים. זה משמח אותי, כי זה מה שאני ממש רוצה, או שאם אני גדול עליי, לא מתאים לי. למה שלא מתאים לי? אולי כן רוצה דברים הפוכים, כאילו, זה מה שמתברר.
מה השם? מתל. מה זה אומר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? כאילו, אם לנו יש חלק, אז לגויים אין חלק.
נכון.
אז יש גן עדן בגיהינום.
לא, מי שאין לו חלק לעולם הבא זה לא משהו בגיהינום. זה אומר שהקיום שלו הוא זמני. שאין לו הישארות הנפש נצחית בהכרח. אלא אם כן יש כזו כוונות מיוחדות. אבל בעיקרון, כל מה שקיים בעולם הזה, בשביל העולם הזה, כשנגמר הקיום שלו בעולם הזה, נגמר. ונצח זה שייך לעם ישראל. אבל תרבויות שלמות נגמרות.
למה בשירה דברים לא כתוב תפילה?
כתוב בית המקדש, שהוא מקום תפילה ועבודה. אז התפיסה הזאת היא התפיסה של אברהם אבינו. בואו נראה את המקור הבא. הנה, קראנו אתמול בתורה. אמרתי שאברהם הוא הראשון שמימש את הכוונה האלוקית בבריאה. השם אוהב אותנו, לכן הוא ברא אותנו, ושנו אהבותו. זאת אומרת, שיהיה בינינו אהבה הדדית, כי אם זה לא הדדי, זה לא אהבה. ואברהם הוא הראשון שאוהב את השם. זה מה שחז"ל אומרים, שאלה תולדות השם העברס בהיברעם, זה אותיות של באברהם. בשביל אברהם נברא העולם. כלומר, בשביל הגישה הזאת, הרצון הזה, שאברהם הוא הראשון שמבטא אותו. אז הגענו למקור 4. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. אמר רבי יצחק, למשל לאחד, שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ אליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, אני הוא בעל העולם. עד כאן המשל, במדרש. המשל והנמשל. מה הכוונה בירה דולקת? אז יש הסבר, יש כמה הסברים. אחד מהם אומר שבירה דולקת הכוונה מקום מסודר. זה כמו שבבית, בארמון, אז יש אח ובאח בוערים עצים, אז יש אש, אבל האש הזאת היא מאוד תחומה בתוך האח. אז ככה השם ברא את העולם, הכל מסודר, הכל מתפקד, כל דבר במקום שלו, הכל מאוד מאוד מדויק. אז ברור שיש בורא. כי לא יכול להיות שבאופן מקרי יצא עולם כל כך מסודר. אז זה פשט בפירוש המדרש הזה. אומר השפת אמת, ובמדרש ראה בירה אחת דולקת וכו'. שמעתי מאדוני אבי זקני מורי ורבי ז"ל, בעל חידושי ערים, דולקת כמו דלקת אחריי. מה זה דלקת אחריי? רדפת אחריי. אז מה זה בירה דולקת? רודפת. מה הכוונה רודפת? רצה כדי לתפוס משהו, להשיג משהו. שראה שכל העולם נמשך אחר נקודה אחת. וכן ניתן בזוהר הקדוש. זאת אומרת, מאיפה מכירים את הבורא? מאיפה מכירים את האינסוף? מתוכנו. מאיפה קיים בנו הגעגוע הזה, הרצון הזה, הצורך הזה, להיפגש עם חוכמה אינסופית, עם אהבה אינסופית, עם צדק אינסופי? מאיפה הרצון הזה לאינסוף? הרי אנחנו סופיים. מאיפה מופיע בנו רצון לאינסוף? זה התגלות, התנוצצות של האינסוף שבתוכנו. האינסוף מדבר אלינו מתוכנו. וזה מתבטא בגעגוע לאינסוף, ברצון לדבוק באינסוף. וזה מתבטא בזה שכל העולם חסר מנוחה. מחכים, אומרים, כן, אבל זה יותר גדול, יש יותר מזה. ויש יותר מזה גם, ויש יותר מזה. יכול להיות, אנחנו רוצים, אין סוף. זה, ככה מכירים את הבורא. וזה שמבינים שהעולם עצמו, לשם הוא חותר. והוא כנ"ל שכל דבר, קיומו הוא הביטול והדיבוק למה שלמעלה. זאת אומרת, פה חשוב להסביר את הביטוי, את המושג ביטול בעם ישראל, ביהדות, שהוא מאוד שונה ממושג שהוא כאילו דומה להבדיל בבודהיזם או בדתות המזרח, ששם כשמדברים על ביטול, הכוונה עיון באלף, כלומר איפוס, כאילו לא להיות. ביהדות, פירוש המושג ביטול הוא חיבור. כמו, למשל, טיפת חלב, נפלה לסיר ענק מלא בשר. מה הדין? בטלה בשישים. מה הכוונה בטלה בשישים? היא בוודאות פה, הטיפה הזאת, היא לא הלכה לשום מקום. הכוונה שהיא נשאבת אל המרקם הכללי, שהיא נספגת בו, היא נהיית חלק ממנו, ולא סופרים אותה כישות בפני עצמה, אלא כחלק מהמכלול, שכולו מותר. אותו דבר, ביטול הקדוש ברוך הוא, ביטול לכנסת ישראל, לעם ישראל, ביטול לצדיק, זה לא מחיקה, זה לא איפוס, זה לא אגיד אני כלום, או אני לא שווה כלום, אלא שאני לא סופר את עצמי כישות נפרדת, כישות בפני עצמה, אלא כחלק מהמכלול, כחלק מעובדה של, כחלק מעם ישראל, כחלק מקהילה. זה הכוונה ביטול. הביטול הזה הוא הקיום, אומר השפת אמת, בשם הזוהר הקדוש, שכל דבר קיומו, מה שנותן לו קיום באמת, הוא הביטול והדיבוק, כלומר הדיבוק זה פירוש לביטול, למה שלמעלה. עד שהכל בא אל הנקודה האמיתית מהשם יתברך שמחיה הכל. זאת אומרת, כל העולם קיים כשם רוצה. חיים ברצונו. מלך חפץ בחיים. השם רוצה את החיים, לכן הם קיימים.
הרב, אבל גם...
תזכרי לי את השם, סליחה. חלילה. זה להיות דבקים, זה להיות אוהבים, להיות מסורים, לחיות איתו
עושים...
זה לא שניים. זה לא שניים. כי זה בדיוק העניין. שאני חושב שאני לא קיים בלעדיו, כולי שלו, אבל זה לא מחיקה, כי כולי באמת שלו. זה להכיר באמת. זה לא עכשיו כאילו לקבץ את עצמי כדי שיהיה לו יותר מקום. זה לא הקטנה. זה להפך, זה התפתחות לאינסוף. זה הכי מגדיל שיש. כמו שהרב חלף אומר, הרב חלף, תלמידו של הרב קוק, אומר, עבד כהן אוכל בתרומה. למרות שאפילו ראש הסנהדרין, אפילו נגיד החותן של הכהן, אם הוא ישראל, אז הוא לא אוכל בתרומה. אבל איש הוא עבד כהן אוכל בתרומה. למה? כי גופו קנוי לכהן, כולו של הכהן, אז הוא ניזון ממה שהכהן ניזון. זאת אומרת, אם עבד כהן ניזון מתרומה, אז ממה ניזון עבד השם? זאת אומרת, אם אדם, כשהוא קשור למשהו, לגמרי, כשהוא דבוק בו, אז הוא ניזון מהשפע של המזין, אז ממה ניזון עבד השם? הוא חי כולו משפע אלוקי, כל הזמן, משפע אינסוף. שפע של רעיונות, שפע של רצונות, שפע של רגשות, שפע של כוחות אינסופיים. זה הכוח של צדיקים לפעול. זה לא כי הם מחשפים נורא מומחים, אלא כי הם כל כך דבקים ברצון האלוקי, שהרצון שלהם מקבל כוח של רצון אלוקי. מה שחז"ל אומרים בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך. שהרצון האלוקי והרצון שלי זה לא שני דברים. כל מה שאני רוצה, זה את מה שהשם רוצה. ואם זה לא כמו שהשם רוצה, מה רוצה? זה הכוונה כשאומרים אם ירצה השם. מה הכוונה? כשאני רוצה את זה, אם ירצה השם. ואם השם לא ירצה, אז גם אני לא רוצה. זה החלק הקשה. אני צריך להיות כנים, כי אני כבר החלטתי שאני רוצה, נכון? אבל זה להבין שהרצון האלוקי, העניין האלוקי שברצון הוא הנשמה שלו. הוא הקיימות שלו. לא תמיד זה, גם אצלנו זה ככה. לפעמים אפשר לגלות את זה על דרך השלילה. נגיד שאוכלים משהו והוא טעים לנו. אז לא אוכלים אותו כי השם רוצה שנאכל. אוכלים כי בא לנו. אז ככה זה נראה, כאילו זה לא אלוקי, זה סתם אנושי. אין הבדל אם יהודי או גוי אוכלים ככה. אבל אם מישהו היה אומר לנו, תוך כדי שאנחנו רעבים ואוכלים, זה לא קשר. היינו מפסיקים לאכול באותה שנייה? ברור, למה שאנחנו רעבים וזה טעים. זאת אומרת שהעניין האלוקי הוא מהותי בסיפור. אותו דבר בנישואים, בטהרת המשפחה, בעבודת הקרקע ובשמיטה, שהיכולת לוותר על דברים, היכולת להימנע כי זה רצון השם, זאת אומרת שגם כל מה שקורה בכל השבע שנים, נגיד של עבודת האדמה, כל השש שנים, זה אלוקי. אז אברהם אבינו רואה שכל העולם דבק בהשם. כל העולם רוצה, כל העולם מתגעגע לאינסוף. איך הוא רואה את זה? כי הוא כזה. זה כלל ידוע, שמה שרואים בחוץ זה מה שנמצא אצלנו בפנים. נכון? גנב אומר כולם גנבים, רק אותי תפסו. שקרן אומר כולם שקרנים. רשע אומר כולם רשעים. בן אדם טוב אומר, האמת כולם טובים. כל אחד מה שהוא רואה בחוץ זה מה שנתפס אצלו, מה שנקלט אצלו. אברהם אבינו רואה את הדבקות שקיימת בכל המציאות, כי הוא דבק בהשם. אז למה הוא ראה את הבירה דולקת? כי הוא דלוק על הקדוש ברוך הוא. אז הוא רואה שכל העולם דלוק. וזה נכון. כי זה מה שמניע את כל המציאות. למה שהיא תנוע בכלל? הרי החומר לא מניע את עצמו. אז זאת, אז תשתית הבריאה היא הקשר עם הקדוש ברוך הוא. נשמת הבריאה. ובפועל, הקידום של הבריאה מתבטא בתפילה. זה המקור הבא. שזה הפסוקים שמיד אחרי ויחולו. מיד אחרי הבריאה, ששת ימי בראשית, שבת, וביום השביעי שבת ואין נפש, הפסוק הבא, אלה תולדות השמיים והארץ ביבראם, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. כלומר, זה כאילו כותרת חדשה של התורה. אחרי בראשית ברא אלוקים, עכשיו שוב כותרת. אלה תולדות השמיים והארץ ביבראם. אחרי שהם נבראו, אז ככה זה נראה. מה, איך זה היה נראה? וכל שיח השדה, טרם יהיה בארץ. וכל עשב השדה, טרם יצמח. כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר רש"י, אבל אנחנו למדנו, למה, מה זה כל שיח השדה יותר מיהיה בארץ? באיזה יום נבראו השיחים והסבים? היום השלישי. אז למה כתוב פה אחרי שבת? אז תראו את רש"י, מביא את חז"ל, ובשלישי לא יצאו, אלא על פתח הקרקע עמדו עד היום השישי. ולמה? כי לא ימטיר. ומה הטעם לא ימטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. זאת אומרת שחז"ל קוראים את הפסוק בתוך סדרה של שאלות ותשובות. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. למה? כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. למה? אדם עין לעבוד את האדמה. אז מעניין שעל לעבוד זה נקרא תפילה. ולעובדו בכל לבבכם. שזה המקור לחיוב התפילה. עוד נגיע מן הסתם. נגיע. זאת אומרת, השם יכול לברוא את העולם לבד, ולנהל אותו לבד. הוא לא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה שנרצה. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לא לעשות דברים. אם המטרה הייתה לעשות דברים, השם היה גורם לזה שנעשה אותם, כדי שלא נפספס את הבריאה, את התכלית. אז התכלית היא לא שנעשה דברים, התכלית היא שנרצה.
אז למה אנחנו עושים זמן בעולם?
זה המבחן של רצון, שעושים הכל כדי לממש אותו. אם אנחנו, לא, אם אנחנו טוענים שאנחנו רוצים משהו ולא עושים הכל כדי לממש אותו, סימן שאנחנו לא באמת רוצים.
אבל זה לא התכלית.
לא. לא, אחרי אמרתי, עצם ההגדרה של רצון זה שעושים הכל כדי לממש אותו. אם אדם עושה הכל כדי לממש את הרצון, נגיד, ולא מצליח, זה לא בעיה. זה לא פוגע בייעוד שלו. חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מה לא כתוב כאילו עשה? כי התפקיד שלנו לא להצליח, הוא לא להשיג הישגים, גם לא רוחניים, הוא לרצות. ולרצות הכוונה לעשות הכל כדי לממש. זה ההבדל בין רצון לבין דמיון או רצון. לדמיין שאתה רוצה זה נורא נחמד, זה לא מחייב כלום, רצון מחייב.
יש גבול כאילו, הגבול
הוא
כמה אפשר לרצות משהו, כאילו אתה רוצה, אבל יש גם גבול עד כמה אתה עושה בשביל הרצון הזה, או אתה כאילו מי רוצה, אני רוצה, משהו פה יש שאני רוצה.
את המקסימום. לא, צריך ככה. כאילו הקריטריון כתוב בתורה. השם כתוב, השם כתב לנו בתורה איך הוא רוצה שנעבוד אותו. בשמחה ובטוב לבב. נכון? כתוב פרשת כי תבוא. תחת שלא עבדת, את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. אז השם רוצה שני דברים. שנעבוד בשמחה ובטוב לבב. מה, אז אם אדם לא מרגיש שהוא מתאמץ, אם זה לא אתגר שהוא ממש מוציא ממנו את המיטב, סימן שהוא לא עובד, שהוא משחק. מצד שני, אם אדם לא מרגיש שהוא שמח בעבודה, סימן שהוא עובד לא נכון. כתוב, יש פסוק בישעיהו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אם הקשר איתי מרגיש מייגע, שוחק, מתסכל, מתיש, מעיק, זה לא קשר איתי, לא יכול להיות, זה לא נראה ככה. אז סימן שיש פה איזו טעות. יש תפילה אחת בתורה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. נשמע מוזר, נכון? למי? על מה? אבל בכל אופן, יש תפילה אחת בתורה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. היא מופיעה בפרשת ויתחנן, אחרי שקוראים את עשרת הדיברות. אז מתואר בתורה איך עם ישראל עומד בעשרת הדיברות. כולו מלא יראה, כולו מלא רצון. ואז השם רואה איך אנחנו עומדים לפניו, כל כך רוצים, כל כך מסורים. ואז הוא מתפלל ואומר, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. על מה אנחנו מתפללים? על דברים שלא בשליטתנו. כי אם יש משהו, גם אם הוא מאתגר, אבל אנחנו מניחים שנוכל להסתדר איתו, אז אין מה להתפלל, נעשה. על מה אנחנו מתפללים? על דברים שלא בשליטתנו. על מה שמתפלל? על מה שלא בשליטתו. מה הדבר היחיד בכל הבריאה שלא בשליטתו של השם? הכל בידי שמיים, חוץ, יראת שמיים. אז על מה שמתפלל? שלנו יראת שמיים. הוא לא מתפלל למישהו, הוא מביע רצון. הוא אומר, מי ייתן? והיה לבבם זה להם ליראה אותי. מה, הלוואי שתהיה להם, שווה להם, בשבילם, הלוואי שתהיה להם יראת שמיים. אבל לא יכול לעשות שתהיה לנו יראת שמיים, כי כל העניין זה שנרצה. והיה לבבם זה ליראה אותי, ולשמור את כל מצוותיי, כמובן. נכון, סוף קהלת, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים יראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה... כל האדם. כל השאר זה ציפויים, תוספות, קישוטים, נחמדים. אז מה זה לעבוד את האדמה? להתפלל. כי תפילה היא עבודה. עבודה מלשון עיבוד. מה זה לעבד? נגיד, יש מישהו שיש לו כישרון מוזיקלי, הוא מלחין, אבל הוא לא יודע לנגן משום כלי, הוא לא יודע לקרוא תווים, אבל הוא מלחין. אז הוא מלחין עכשיו לחן חדש, עכשיו מה הוא עושה? הוא מוסר אותו למעבד, והמעבד הופך אותו ליצירה לתזמורת. עכשיו, המעבד לא ילחין את הלחן, אבל עכשיו הלחן הזה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר מרומם, הרבה יותר משמח. למה? כי הוא עבר עיבוד. מגיע ככה האדם, בא לעולם, במצב שחז"ל קוראים לו גולם. גולם זה לא מילת גנאי, אלא זה תיאור מצב. גולם הכוונה מלשון חומר גלם. אדם בא לעולם בצורה גולמית, כמו שחומר גלם מגיע למפעל, נגיד מגיע למפעל כותנה ויוצא בגדים. אז האדם בא לעולם חומר גלם, יש לו פוטנציאל, יש לו תכונות, יש לו איכויות, אבל הוא לא מעובד. אז העניין שלנו בעולם הוא לעבוד, הוא לעבד את עצמנו. ואת העולם. לכן תפילה נקראת עבודה. כי תפילה היא חיבור של הרצון למקור החיים. תפילה זה אומר לרצות איתו, לרצות שזה יבוא ממנו, כמו שהוא רוצה. אז זה תכלית הבריאה. אז לכן תפילה קדמה לעולם, כי זו תכלית הבריאה. שנרצה, לכן הוא ברא אותנו, השם ברא אותנו בעלי רצון. ושנרצה איתו. טוב, עד כאן להיום. יש הרבה שיעורי בית. סליחה.